שאל השואל, מאחר והוא רוצה לצאת לחול ויש לו בעיות של כשרות, מהי הדרך הטובה ביותר ביחס לעניין של פת גויים? קודם כל, מן הראוי לברר, או יותר נכון להודיע, שהיציאה לחוץ הארץ מבחינה עקרונית היא באיסור. לא יתירו חכמים אלא בשביל שלושה דברים: לשאת אישה אם כאן לא הצליח ושם יש לו סיכוי להצליח, ללמוד תורה כי לעולם אין אדם לומד אלא מישהו חפץ, וכאן הוא לא התחבר לרב ושם יש לו רב שהוא יכול להתחבר איתו, או בגלל עסקי פרנסה שכאן לא הצליח ויש לו סיכוי שם, אם באמת יש לו סיכוי שם. שלושה מקרים אלו התירו לצאת לחוץ הארץ, אבל מחוץ למקרים אלו לא. בימינו שלנו, שהנסיעות הללו הם עם כרטיסים הלוך וחזור, יש נוטים להקל. אז יש כאלה שנוטים להקל ופורצים כל גדר, ויש כאלה שנוטים להקל עם סייגים ואומרים לצורך מצווה מותר. דהיינו, אם למשל האדם יוצא לחוץ הארץ לטיול בגלל שלום בית, ובאמת יש לו בעיה של שלום בית, אז אף על פי זה לא נמנע מהשלושה דברים המותרים, מאחר וזה כרטיס יסע הלוך וחזור, אז יש להתיר. אדם אשר באמת סובל ממרה שחורה ויצא לחול, יש ואולי תעזור לרענן אותו, אז גם כן זה לא נמנע בין השלושה הדברים, אבל מאחר וזה כרטיס הלוך וחזור, מותר. וכן כל כיוצא בדברים האלה, כשיוצאים לאסוף כספים למען פעלים וכיוצא בזה, זה אותו, על אותו רעיון. עכשיו לגבי הכשרות, שזה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד חשוב, והרבה הולכים מבלי לברר ונחשבים. כך למשל פת של גויים, אז רבים סומכים על ההוראה שמדובר בפת של נחתום, כי מתי חכמים אסרו פת של גויים מפני חיתון, זה פת פרטית, דהיינו שגוי או גויה באופן פרטי עשו אותה, אבל אם זה נחתום הם נוטים להתיר, ואין אוקיי. עלינו לדעת קודם כל, כשאנו מדברים על פת של גויים מגזירת חכמים, אנחנו מדברים קודם כל על פת אשר אנו בטוחים שהקמח מנופה, שהלישה היא רק עם מים והכלים נקיים, אין בהם שום חומר אחר, אז ברמה עקרונית פת של גויים מותרת. ברמה המעשית יש גזרה של חכמים, הגזרה של חכמים יותר חזקה כלפי הפת הפרטית, כי אז גזרה משום חיתון, פחות חזקה כשזה פת של נחתום. אבל גם לפי רבנו פת של נחתום לא תירו אלא בשעד הדוחק, ואין לו מה יאכל ממקום אחר וכו' וכו', וכמובן כפוף לכך שבאמת זה קשר. אבל בימינו שלנו כמעט קשה למצוא פת נחתומים שאין בה אי אלו חומרים משמרים מתאימים וכו'. והואיל ואין כשרות בחוץ הארץ, במידה ואין כשרות בחוץ הארץ, וזה ברוב המקרים, אז ברור שאי אפשר לקחת פת של גויים, בגלל שכאמור לא בגלל גזרת חיתון אלא בגלל הבסיס הכשרותי שלא איננו ברור. ומכאן רבותיי למה שאנחנו מדברים, מה עושים אם יש לו היתר לצאת לחוץ הארץ ויש לו בעיה כשרותית בפת? והתשובה, שאל השואל ואמר, הנה, אני יכול לקנות קמח של גויים, והקמח הזה הוא קמח נקי, ואני יכול לנפות אותו, אין בו ולא מעורב בו שום חומר אחר, זה קמח עיתים או קמח סעורים, ואני יכול לנפות אותו, ואני קונה לי מחבת, מטביל אותה, ומשתמש על פסגזית, והנה, בשלום על ישראל. נכון, זהו פתרון הולם, וישר כוח על היצירתיות, זה הרבה יותר טוב מאשר לקנות פת של גויים, אפילו פת של נחתום. אבל שאל השואל, האם הוא יתחייב בהפרשת חלה או לא? תשובה, הפרשת חלה היא בעיקר על מה שעושים בארץ הקודש, אבל לא בחוץ הארץ. זה מדאורייתא, בבואכם אל הארץ, אז יש הפרשת חלה. אבל בחוץ הארץ, מדין תורה, אין חיוב של הפרשת חלה. אבל משגלו אבותינו וחז"ל ראו שהגלות תהיה ממושכת ועלולים אבותינו שתשתכח תורה מישראל, חייבו להפריש חלה בחוץ הארץ. וכשחייבו להפריש חלה בחוץ הארץ, מאחר וארץ ישראל היא ארץ טומאת העמים, כלומר גזרו חכמים על חוץ הארץ שיתחשב כבית קברות אחד גדול, טמאה, טומאת עמים. כי מרוב הזימה שיש שם, יש הרבה הפלות, ומתחת לכל מקום שאדם עובר, קיים יסוד גדול, שמה הוא עובר על גבי מקום קבורת נפלים. ולכן, חז"ל גזרו על ארץ טומאת עמים, חוץ הארץ, כמתמת. והרי החלה היא תרומה, ותרומה צריכה להיות תורה, אסור לטמא אותה, ואם טמאו אותה צריך לשרוף אותה. וכהן אוכל תרומה רק אם הוא טהור, ואם הוא לא טהור איננו אוכל תרומה. אז יוצא איפה באמת בחוץ הארץ גזרו להפריש חלה, אבל כיוון שזה ארץ טומאת העמים ובאופן אוטומטי היא טמאה החלה, התשובה חלה אחת הוא מפריש ושורף, אבל הוא מפריש עוד חלה שנייה ואותה הוא נותן לכהן. אבל הרי הכהן הוא טמא, ואיך יאכל חלה? תשובה, באמת כולנו טמאי מתים היום, כהנים, לוויים, ישראלים, כולנו טמאי מתים, וגם החלה טמאה בטומאת מת מכוח זה, זה דבר ברור. אבל כיוון שמדובר בחלה שנייה שעל פי כל קנה מידה היא בכלל לא חלה, לא קדושה בכלל, אלא שחז"ל חייבו להפריש חלה שנייה כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. מהרה יבנה בית המקדש, נחזור לארץ, לא נדע שצריך לתת חלה לכהן, חלה טהורה כדי שיוכל, ככהן טהור שיוכל. אבל על ידי זה שמחייבים להפריש חלה בחוץ הארץ, חלה שנייה ונותנים אותה לכהן, לא משתכחת תורת חלה מישראל. ואם כן, באמת בעניין הזה של כהן שבזמן הזה הוא טמא, כי כולם טמאים, אז מה, איך נביא לו את החלה הזו? אבל מאחר והחלה הזו מדין תורה, אין בה שום קדושה, ואפילו מדרבנן, שהרי כבר הפריש חלה בחוץ הארץ ושרב אותה, אז כיוון שדרגת קדושתה מאוד מאוד נמוכה, והיא רק בשביל הכלל שלא תשתכח תורת חלה מישראל, לכן מותרים כהנים טמאי מתים לאכול אותה, ובלבד שהכהן לא תזוב טומאה מגופו. למשל, אם הוא פריש קרי או כהנת שפרסה נידה, אף על פי שהם טמאי מתים, אבל כל עוד פרשה טומאה מגופם אסור להם לאכול אפילו חלה של חוץ הארץ. אבל אם טבלו, נכון שהטבילה לא מעלה אותנו לטהרה מטומאת מת, כי איננו פרה אדומה, אבל מטומאת קרי מעלה אותנו, ולכן נותנו בחוץ לארץ חלה שנייה לכהן בוגר שטבל, או לכהן קטן איננו בוגר שעוד לא ראה קרי, נתנו לו חלה שנייה בחוץ לארץ, כי אף על פי שאנו תמימתים לעניין זה לא הקפידו. אבל לעניין תומה שעושה מגופו הקפידו, אם יש ואם אין אז מותר לתת חלה. לכן הרמב״ם ומרן שניהם פסקו, והרבה פוסקים איתם פסקו, שצריך לתת חלה שנייה גם בזמן הזה בחוץ לארץ. הרמה מודה בעיקר הדין, אבל הוא אומר יש פוסקים שאומרים שבחוץ לארץ בזמן הזה רק חלה אחת לשריפה, והוא אומר שפשט המנהג אצלהם כך. ולכן אצלנו בארץ בזמן הזה שאנחנו מפרשים חלה בשריפה, אז בארץ, נכון, חלה אחת בשריפה, אבל בחוץ לארץ לאשכנזים חלה אחת. התימנים עד עלותם לארץ הפרישו שתי חלות בחוץ לארץ. היכן הספרדים? הספרדים בראשית דרכם נהגו להפריש שתי חלות גם בחוץ לארץ, גם בזמן הזה. במהלך הזמן, בגלל קרבתם לאשכנזים, אז גם כן תפשט המנהג אצלהם שלא מפרישים שתי חלות בזמן הזה אלא חלה אחת. ולכן מי שהוא בחוץ לארץ והוא ספרדי או אשכנזי יפריש חלה אחת לשריפה, מי שהוא תימני יפריש שתי חלות, חלה אחת לשריפה וחלה שנייה ייתן אותה לכהן קטן, שאז אין לנו בעיה של תבירה, או לכהן גדול, כהן בוגר יותר נכון, ובתנאי שיתבול לפני שהוא אוכל אותה. זו הדרך העולה בית אל, ומבחינה כשרותית נסגר המעגל בצורה יותר טובה מאשר להסתבך בפרש שנחתום. רבי חנינא בן הגשמון, שלום.